אנחנו הגענו לאבטליון. כן? אבטליון אומר, חכמים יזהרו בדבריכם, שמה תחובו חובת גלות. ותגלו למקום מים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם, וימותו. ונמצא שם שמיים מתחלל. וכן, זה הבן זוג. הבן זוג של שמיה. עכשיו האבטליון, מלמד אותנו את הלא תעשה. רש"י, אבטליון אומר, חכמים יזהרו בדבריכם. היה קורא לחכמים ואמר להם, חכמים, שימו והבינו מה שאני אומר לכם. ככה צריך לקרוא את המשנה. אבטליון אומר, חכמים, קורא להם, היזהרו בדבריכם. מפורש בברייתא, ראו שלא תורו בדבר שאינו כדברי תורה, או כדעת תורה, ותתחייבו עליו גלות. כלומר, מה זה היזהרו בדבריכם? כשאתם מלמדים ופוסקים, תיזהרו שזה יהיה מכוון לדעת תורה. ועוד, היזהרו למי אתם שונים. יש לכם עוד דבר. לא רק שהדברים שלכם יהיו מכוונים לאמיתתה של תורה, אלא שתלמדו את האנשים הנכונים. היזהרו למי אתם שונים, שתאמרו דבריכם לתלמידים יראי השם, ולא להדיוטות. שמה? הם יורו דבר שלא כדעת תורה, ותתחייבו עליהם גלות. אם אתם לא בודקים את התלמידים, אז הם אחר כך יבואו ויתנו שלמדו את זה מכם, וילמדו תורה שלא כדעת תורה, לא תורה לאמיתתה. ואז יהיה מזה חורבן. ובמי זה יהיה תלוי? בכם. למה? כי אתם לא בדקתם את התלמידים שלכם. דבר אחר, חכמים יזהרו בדבריכם שלא תאמר דבר קל בדברי תורה. ואפילו אתם עומדים עכשיו במקום בני תורה שאתם יודעים שלא ייפקרו מתור דבריכם. שמה תחוב הוא חובת גלות, כמו שקרה בהרבה חכמים שגלו מבבל לארץ ישראל ומארץ ישראל לבבל, ותגלו למקום המים הרעים, למקום עמי הארץ שמנהגם רע. כן. מה זאת אומרת? מה המציאות? למה מתכוון? שלא תאמר דבר קל בדברי תורה, ואפילו אתם עומדים עכשיו במקום בני תורה שאתם יודעים שלא ייפקרו מתור דבריכם. כלומר, תיזהרו לא לגרום לכך שאנשים יקילו בדברי תורה. ואפילו שאתה עכשיו עומד בין תלמידים, בני תורה, שאתם יודעים שלא ייפקרו מתור דבריכם, כי אתם בטוחים, גם אם אני אומר את זה, הם יודעים למה אני מתכוון. לא, לא. לא, לא. אתם תמיד צריך לדאוג לכך, שכשאתם מלמדים תורה, אף אחד לא יבין שאתם מזלזלים חס ושלום בדבר אחד מן התורה. שאתם כאילו עושים את זה קל. למשל, אפשר להגיד, בסך הכל, מה זה איסור מוקצה? בסך הכל זה רק איסור דר... מה אמרת? רק איסור דרבנן. הבנו ממך. שכשאתה אומר הדבר הזה זה רק איסור דרבנן, שבעצם זה לא חמור כל כך. לפעמים יש ככה, אתה, סך הכל אדם לא... מה אמרתי? לא אמרתי שלא צריך, אמרתי שזה רק איסור דרבנן. תיזהר. כי יש מי שתופס את זה לא נכון. הוא שומע ממך רק איסור דרבנן? רק איסור דרבנן. גם פעם פגשתי אחד כזה. לא יודע בדיוק מה קרה לו, מסכן. אבל זה, עם זה הוא הלך בראש כל הזמן. שמה שהחכמים גזרו, תקנו, זה לא... זה לא מה שכתוב בתורה. זה זהירות. זכו. אבל מצד התלמידים. זאת אומרת, הוא מדבר, כאן מה הרש"י מתייחס זה לעובדה שיכול להיות שהרב יעבור ממקום למקום. מבחינת התלמידים, זה נקרא שהרב לא נשאר עם תלמידיו. מצד זה הוא קורא לזה גלות. לא מצד שלבוא בבית ארץ ישראל זה בטח לא גלות, אבל מצד זה שהרב עוזב את התלמידים שלו, אז זה מבחינתו, מבחינת גלות. שהוא יוצא מהמקום שבו התלמידים נמצאים. וישתו התלמידים הבאים אחריכם. וילמדו התלמידים העומדים אחריכם ממעשיכם. ויוסיפו להקל בדברי תורה. מה, הם למדו מכם שאתם מקילים בדברי תורה. שאתם מדברים על דברי תורה כאילו שזה לא דבר חמור. אז לא רק שהם למדו מכם אולי דבר לא נכון, אלא יותר גרוע מזה, הם למדו מכם שיטה. אם הרב שלנו הרשה לעצמו להקל בדברי תורה, סימן שיש שיטה כזאת, שמותר להקל. כלומר, לא להקל מבוסס הלכתית. זה לא על זה מדובר, אלא מזלזל. כוונה ש... זה לא נורא, באמת, זה לא דבר כזה חמור. זה לא... אל תעשה מזה עניין גדול. כשאתה מדבר בצורה כזאת, אז יש כאלה שאצלם זה נתפס בראש, שזה באמת לא עניין גדול. אז הם ימשיכו את הקו הזה. לפעמים הרב הוא תלמיד חכם גדול, אז הוא יודע איפה להקל, איפה להחמיר. אבל כשאתה עושה את זה, צריך לקחת בחשבון מה אנשים מבינים ממך. יש דברים שלמרות כתוב שזה מותר, אין מורים כן. זאת אומרת, צריך להיזהר לא ללמד את זה בציבור. למה? כי אם אתה מלמד זה בציבור, אנשים לומדים מזה כאילו שיטה. אני אלך לרב הזה, כי הרב הזה הוא מקל. אני צריך רב מקל. לא, אני לא מסתדר עם רב מחמיר. אני הולך לשאול אותו כל פעם, אם מותר לעבור על זה ועל זה ועל זה, וכל פעם הוא אומר לי אסור. אני רוצה רב מקל. שכל מה שאני שואל הוא אומר לי מותר. זה רבנים שאני אוהב. רבנים מקילים. איזה חורבן. כן. יש לזה הרבה סיבות. יש לזה הרבה סיבות. זה שאנשים עזבו את קיום תורה ומצוות, יכול להיות גם זה. אבל לא רק זה, לא, יש הרבה סיבות. פעם אני ראיתי ספר שאספו עדויות של אנשים, לא יודע למה קוראים לאנשים האלה חוזרים בשאלה, לא יודע. שאלה מעניינת, למה קוראים להם חוזרים בשאלה. אבל ראיתי שם אנשים עדויות, קראתי ההסברים למה הם זה. הרוב, מה זה הרוב? כמעט כולם, כמעט ללא יוצא מן הכלל, כי לא התייחסו אליהם יפה. זה בכלל לא קשור למה שהם למדו, אלא זה היה קשור ליחס האישי. הרב שלי לא שם לב עליי. הרב הזה לא דיבר אליי יפה. הרב הזה, בלתי, שאלתי אותו שאלה, דחה אותי בקש. לא התייחס ברצינות לשאלה שלי. קיצור, זה הכל היה על המישור האישי. אז הוא כעס על הרב, כעס על התורה. זהו. זה היה הקו הכללי של הספר. זה היה מעניין לקרוא את זה. כן. נכון? נכון, נכון. אתה צודק, בדיוק ככה. זאת אומרת, כשאתה מלמד, אתה צריך לקחת בחשבון לא רק אלה שנמצאים לפניך, אלא אלה שישמעו ממי שנמצא לפניך. זה הרואה את הנולד. זה כמו אחד, כן? מדבר בפני עיתונאים. אחר כך הוא מתפלא שבעיתון מצטטים דברים שהוא אמר בצורה לא נכונה. אז מה חשבת? הבנת? אתה תיקח בחשבון שאם אתה מדבר, זה קרה עכשיו בימים האחרונים. זה מה אתה מדבר? אתה עכשיו עושה מלחמה? זה הזמן עכשיו לדבר? בזמן יש פתגם כזה. בזמן שהתותחים רועמים, המוזות שותקות. גם אתה תשתוק, זה יהיה הכי טוב. תעשה טובה לכולם. מציר שפה, מציר ששם, הכוחות האלה מתקדמים, לא עכשיו נסוגים, עכשיו עוקבים. אולי תשלח בפקס ישר לאויב את תוכנית הפעולה. חבל שיתאמץ להקשיב לרדיו. יותר טוב, שלח לו בסרטוט בשני עותקים, מה תוכנית הפעולה של הגדוד? שידעו, זה לא נעים, הם צריכים לתרוח, לפנח, מתוך כל מה שאתה אומר, להבין מה הכוונות שלך. שלח להם ישר. שתק! מה? הם מקבלים מזכורת. המזכורת שלהם זה להשיג מה שיותר מדע. עכשיו, מה זה אחד חכם? זה אחד שמדבר שעה וחצי בפני העיתונאים. בסוף שעה וחצי, מה הוא אמר? כלום. ישר כוח. העיתונאי יקבל את מזכורתו כי שעה וחצי עשה דיווח כל מילה. הוא דובר. הרי בשביל מה אתה לוקח דובר? כדי שיגלה את כל הסודות? שים את ראש, כדי שיסקיטיר את הסודות. שיגיד בדיוק, הוא אומר ככה, מה שהוא אומר, אומר ככה, רק שהאויב יבין ההפך ממה שצריך להיות. אז הוא יגיד, עכשיו צהל החליט שאנחנו נסוגים מלבנון. כן, יש אולי אופציה כזאת, ויש שם משפשפים ידיים, כולם נחים, זבנג, נופלים עליהם. אבל זה לא מה שאמרו ברדיו, שצהל שוקל לסגת מלבנון. נו, מה חשבת? בשביל זה יש, ודאי, בשביל זה יש תקשורת. כדי לספר מה שאנחנו רוצים שכל העולם ידעו, ולא ידעו מה שאנחנו לא רוצים שידעו. על זה נאמר, חכמים, זה הרב ציודה, גם הילדו, היו לו הגדרות כאלה. הוא אומר, אתה יכול לקרוא את המשנה ככה, חכמים, יזהרו בדבריכם, כלומר, אתה פונה לחכמים. אבל הוא לימד אותנו שיטה אחרת. חכמים, נקודתיים, ייזהרו בדבריכם. כלומר, מי נחשב לחכם? מי שזהיר בדבריו. כמו שהוא, זה הוא לא אמר את זה למשנה, הוא אמר את זה על תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אז הוא היה אומר, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אתה רוצה לדעת מה ההגדרה? מרבים שלום בעולם. זאת אומרת, צריך להבין, בעצם חכמים כאן לימדו אותנו מפתח. איך אתה רואה אדם חכם? הוא יודע להיזהר בדבריו. אם אתה רואה אחד שנכשל בדבריו, אתה כבר יודע שהוא לא חכם. כי זה החוכמה מלמדת. מה להגיד, מה לא להגיד. וגם מה שאתה אומר, שאתה לוקח בחשבון מה שהשני יבין מתוך מה שאתה אומר. ומה הוא הולך לספר ממה שהוא הבין ממך. זאת אומרת, קר בחשבון שכשהוא שומע אותך, הוא מיד הולך לספר את זה. אני לא חשבתי שילכו לספר. מה חשבת? תראו, אני אגיד לכם סוד, שזה לא יצא מכאן. 150 איש פה. אני אגיד לכם סוד, שזה לא יצא מכאן. טוב? הסכמנו? ודאי הסכמנו. לא יצא מכאן. זה יצא רק לכל העולם. לא מכאן, אלא לכל העולם. חכמים, יזהרו בדבריכם, זה ההגדרה. הלאה. וישתו התלמידים הבאים אחריכם, וילמדו התלמידים העומדים אחריכם ממעשיכם, ויוסיפו להקל בדברי תורה מתוך דבריהם. וימותו כדרתיב, כי רבים חללים הפילה וגומר. ונמצא שם שמיים מתחלל, שאומרים, אוי לא לפלוני שלמד את תורה, ראו מהרה לו, והתורה התמימה שכתוב בה, כי היא חייך ואורך ימיך, ואומר את חיים מילה מחזיקים בה, לא הגנה עליו. וזהו שמצינו בתלמוד רב בקעה מצא וגדר בה גדר. זאת אומרת, גזירות, תקנות, להיזהר, מה לומר, מה לא לומר, איך לומר. זה צריך ללמוד היטב. הרי כידוע המסכת הזאת, אמרנו את זה כבר כמה פעמים, נכתבה לרבנים ולחכמים. זה מסכת בשביל תלמידי חכמים, המסכת הזאת. אז אומרים להם, תיזהרו, תסתכלו מה שקורה. כי תלמיד יבין אותך לא נכון, הוא ילמד ממך להקל, שם שמיים, מתחלל חס ושלום, ויגידו, תראו, תלמיד כזה, לומד תורה, אז תקלו איך הוא עכשיו מתנהג, איך, מה הוא אומר, הוא מספר לכולם, שדבר כזה מותר, איך הוא יכול להגיד דבר כזה? טוב, עכשיו נראה את המהר"ל. והנה, אנחנו בסוף מ"ד, והנה, אבטליון השלים דבריו, כמו בכל מקום, דבריו של שמעיה, כמובן. והנה אבטליון השלים דבריו, כמו בכל מקום, שהראשון מן הזוג מוסרו במה שיעשה. הראשון היה מלמד מה לעשות. שדבר זה הוא שייך אל אהבת השם יתברך. או מכל שכן, כי העניין הזה בעצמו הוא אהבת השם יתברך, שגורם לאהבת את השם, לאהבה את השם. כאשר יראה תלמידי חכמים הנהגותם כראוי, שהם אוהבים את המלאכה, הוא חוזר לדברי שמעיה, אהוב את המלאכה. אז זה מאוד ברור ששמעיה בא ללמד על אהבה. איך? כי הוא מלמד את החכמים איך להתנהג, כך ששם השם יתאהב על ידם. למשל, כאשר יראה אותו פלוני, אדם פשוט, רואה תלמידי חכמים, הנהגותם כראוי, שהם אוהבים את המלאכה, רואה שתלמידי חכמים אוהבים את המלאכה, ואינם חפצים ליהנות מן האחרים, והם נזרים לא ליהנות ממתנות, ולא רודפים אחרי הנאות, אלא ההפך, הם עמלים במלאכתם ומסתפקים במועט, ולא רצים אחרי כל הנאה, שדבר זה הוא גורם לאהבה את השם. זה מה שגורם לאהבת השם. ההתנהגות שרואים אחרים אצל תלמידי חכמים, זה שם שמיים מתקדש. גם כי אהבת המלאכה הוא שנהנה מיגיע כפו, שהיא למה הדבר הזה זה מביא לאהבת השם יתברך כמו שהתבהר למעלה? שרואים שאדם נהנה מיגיע כפיו, למה זה מביא לאהבת השם? כי רואים אדם שמח בחלקו וטוב לו. אשרי חלקו בעולם הזה, טוב חלקו בעולם הבא. תראה בן אדם, טוב לו בחיים. הוא שמח ממה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. אז אוהבים את השם, כי רואים שהאדם מודה לשם על כל מה שיש לו. וזה, הוא טוב השם. טוב השם לכל, והרחמב על כל מעשיו. כשרואים אדם נהנה מיגיע כפיו, הוא מוציא, הקדוש ברוך הוא דואג לפרנסת כל אחד ואחד. הנה, הרב פלוני, הוא אף פעם לא מתלונן, הוא תמיד שמח. יש להם בבית, הוא לא מרוויח מיליונים, אבל אצלם בבית אורחים, כל הזמן באים, שמחים, מחייכים, אף אחד לא מקטרג. איזה יופי. זה לא רק מילים שהקדוש ברוך הוא טוב לכל. הנה, הוא מעיד על זה. בזה שהוא נהנה מיגיע כפיו. ומכל שכן, שישנה את הרבנות. כי כאשר ישנה הרבנות, אינו אלא שהוא אוהב עבודת השם יתברך. הוא לא רוצה את הכאילו, את הכבוד, אלא הוא אוהב עבודה, עבודת השם. ואינו מבקש רק עבדות, לא השררה. הוא שמח שהקדוש ברוך הוא יטיל עליו תפקיד. כי בעל השררה הוא בעל הרשות, מבקש כבודו וגדולתו, ואינו מבקש כבודו וגדולתו של מקום. זה ההפך מבעל השררה שרוצה את כל הכבוד, ולא העבודה, והתלמיד חכם, הוא צריך לבקש את העבודה ולא את הכבוד. בדיוק הפוך. כמו שנמצא בכמה מלאכים, שהם רוצים לשבת, סעודות, עניינים, עושים כל מיני דברים כדי ליהנות מן החיים, ואי אפשר שיהיה בעל השררה, ניצול מזה כלל. לכן, תלמידי חכמים, אתם צריכים להיות אוהבים מלאכה, עבודה, ולא מחפשים את השררה, ועל ידי זה שם שמיים יתקדש על ידכם. ולכך, אי אפשר שישלם באהבת השם יתברך, רק על ידי אלו הדברים, שיהב את המלאכה, וישנה את הרבנות, ועל ידוודה לרשות, שכל אלו מביאים אל ההכנעה, להכניע עצמו תחת השם יתברך. כי אדם שרגיל בכבוד, ומחפש כבוד, ומחפש שררה, הוא חושב שיש מישהו עליו, הוא מרגיש שבכלל מישהו נמצא עליו. הוא בטוח שהוא בעל הבית על הכל. אבל תמיד חכמים צריכים להיות בעלי ענווה, וצריכים להרגיש שכל הזמן עול מלכות שמיים עליהם, ועול הציבור מוטל עליהם, ושהם כאן כדי לשרת את העם, את עם ישראל. ולפיכך באבטליון, עכשיו זה השני בזוג, שהוא אב בדין להזיר על ההפך, מה שלא יעשה, מה שאסור לחכם לעשות, פן יגרום חס ושלום חילול שמו. ולחכמה, חכמים יזהרו בדבריכם, שלא תהיו נתפסים בדבריכם, וילמדו התלמידים שאינם מעוגנים, ויתלו עצמם באילן גדול, בחבלי שב השב. זאת אומרת, אתם צריכים להיזהר, אולי יהיו תלמידים שלא יסיקו את המסקנות, כמו שלמדנו שקרה עם אנטיגנוס, שהיו לו שני תלמידים שהתקלקלו. הם רצו לתלות ברבם דבר לא נכון. אתם צריכים לקחת את זה בחשבון. כן, ככה אומרים, שזה אחד מן הדברים ש... ויהיה חס ושלום שם שמיים מתחלל על ידיהם. ומה שאמר פנטה חוב הוא חובת גלות, ככה כתוב אצלנו במשנה, אבטליון אומר חכמים יזהרו בדבריכם, שמה תחוב הוא חובת גלות, ותגלו למקום מים הרעים. ומה שאמר פנטה חוב הוא חובת גלות, ותגלו למקום המים הרעים, ותולה הדבר בגלות דווקא, למה? כי בלא זה אין ראוי להושיב לפניו כלל תלמיד, שאינו כשר ואגון. ולכך אמר שמעת חובו חובת גלות ותגלו למקום מים רעים. כלומר, איך בכלל יכול להיות שתלמידים ילמדו מרבם דבר לא נכון? הרי אתה צריך לדאוג שמי שישב לפניך יהיה תלמיד אגון וישר. כי לפעמים הרב גולה למקום של המים הרעים. ומה זה המקום של המים הרעים? כי בגלות אינו מכיר בבני אדם. יכול להיות שהרב היה צריך ללכת ממקומו, כמו שקרה להרבה תלמידי חכמים, שהם צריכים לעזוב את מקומם, והם מגיעים למקום שהם לא מכירים את כולם, ובתוך אלה ששומעים אותם מסתננים אנשים לא אגונים. צערנו הרב, זה קרה. ואז תיזהרו, אם אתם מגיעים למקום שלא, אתם לא מכירים את כולם, שם אתם צריכים להיות מאוד זהירים במה שאתם מדברים, כי יכול להיות שבין אלה ששומעים אתכם, יש אנשים שם לא אגונים, שהכוונות שלהם לא טובות ולא טהורות. אם מדובר בתלמידים שאתם מכירים אותם, ובחנתם אותם, ואתם יודעים באופן אישי שהם אנשים טובים, אז אתם יכולים יותר לדבר באופן חופשי. אבל אם אתם מגיעים למקום כזה, תיזהרו. גם אין כוח לאדם בגלות שיבחר בתלמידים טובים. לכך אמר, באולי תגלו למקום אשר שם תלמידים שאינם מעוגנים, וראוי שתהיו נזרים בדבריכם. כתוב, כל מי שמלמד תלמיד, ככה כתוב בחולין, כל מי שמלמד תלמיד שאינו אגון, זה כזורק אבן למרקוליס. מרקולי זה עבודה זרה. למה לקחו את המשל הזה? שאלה יפה. אז המערשה אומר ככה. הוא עונה בדיוק לשאלה שלך. הוא אומר שהתורה נמשלה לפנינה. יקרה היא מפנינים. זה אבן, והיא אבן יקרה. ומה זה עבודה זרה של מרקוליס? לוקחים אבנים, כן, וזורקים על מקום שהוגדר כמקום לעבודה זרה, ומי שזורק את האבן, מה שחמור בעבודה זרה הזו, שזה מי שזורק את האבן, בדרך כלל שאתה זורק אבן זה ביזיון, זה כמו סקילה. בעבודה הזרה הזאת, דווקא לזרוק את האבן, זה עבודה זרה שלה. מה, לא נשמע אצל עובדי עבודה זרה? מה, חשבת שהכל שם זה היגיון? לא, אבל יש דברים עמוקים. ברישות הזאת של עבודה זרה יש דברים מאוד עמוקים. יש דברים עמוקים מאוד. זה לא פלא שעומק הרע נפגש דווקא עם עומק הרע שבמידות. שאתה חושב שאתה עושה דבר של ביזיון, ובביזיון אתה עובד. בדיוק. בדיוק. זה מהפך את היוצרות. אתה רואה, בדיוק שומע, אתה מתנהג בזלזול. אומר, אתה יודע מה, מהזלזול שלך נעשה עבודה זרה.
קדש את הזלזול.
אז אומר המחשב ככה, אז אתה מבין למה עכשיו ללמד תלמיד שאינו אגון, זה נקרא זורק אבן למרקוליס? הרב, כשהוא מלמד את תלמידיו, זה כאילו שהוא זורק להם פנינים. אבל אם זה תלמידים לא אגונים, הוא חושב שהוא זורק פנימים, והוא בעצם זורק אבן למרקוליס. דבר עמוק מאוד. הבנתם מה שאמר עכשיו? זאת אומרת, זה יוצא הפוך. כמו אחד שהוא סתר, הוא חושב שהוא עושה דבר טוב. הוא מזלזל בעבוד הזרה. זורק אבן. אז פה הרב חושב שהוא עושה דבר טוב. הוא זורק לתלמידים אבני חפץ. ואומרים לו, אתה חושב שאתה עושה דבר טוב. תדע לך שהתוצאה של מה שאתה עושה, היא בדיוק הפוכה ממה שאתה חושב. אתה חושב שאתה עושה דבר טוב, אתה עושה דבר הכי גרוע. למה? כי עד עכשיו התלמיד לא ידע. עכשיו הוא משתמש במה שהוא יודע, מה שלימדת אותו, לרע. הוא עולה, הוא מספר סיפורים, מלמד. מישהו אמר לי, לא מזמן, היה זה כנס. שיר השירים. לימדו את זה כשיר אהבה. כנס חשוב, ככה, לימדו את כל הזה. דברים נוראים. כן, כן. מה? לא, לא, זה כל העניין. הוא חושב שהוא זור, זה בדיוק הבעיה. אומרים לו, חשבת שאתה זה. זה בדיוק העניין. זה מה שחמור בעבודה זרה הזאת. אתה חושב שאתה מזלזל, ואתה לא מזלזל. אומרים, או, תזרוק עוד, תעשה טובה. נכון. בדיוק. עכשיו... כי בגלות אינו מכיר בבני אדם. גם אין כוח לאדם בגלות שיבחר בתלמידים טובים. וכך אמר בו, אולי תגלו למקום אשר שם תלמידים שאינם מעוגנים, וראוי שתהיו נזרים בדבריכם בשביל תלמידי חכמים שאינם מעוגנים. תזהרו. כי מה שאמר וישתו התלמידים הבאים אחריכם, אין הכוונה תלמידים שאין רעים. כי מה שאמר, אבטליון אמר, חכמים יזהרו בדבריכם שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם. אז מה הכוונה? כי מה שאמר וישתו התלמידים הבאים אחריכם, אין הכוונה תלמידים שהם רעים, רק פירוש התלמידים, רק פירוש תלמידים אחרים יקבלו מן התלמידים שאינם מעוגנים, כמו שנברש בסמוז. זאת אומרת ככה, אתם החכמים עלולים להגיע למקומות שאתם לא מכירים. וישמעו דבריכם תלמידים לא הגונים. והתלמידים הלא הגונים האלה ילמדו תלמידים אחרים שכן הגונים. אבל זה לא יעזור להם. כיוון שהם לא ישמעו מכם התלמידים הגונים, אלא ישמעו מן התלמידים הלא הגונים. זה מה שקורה. זה פשט המשנה. חכמים יזהרו בדבריכם, שמה תחובו חובת גלות, תגיעו לגלות ולא תכירו שם את כל אחד ואחד, ותלמדו דבריכם בפני אנשים לא הגונים, ותגלו למקום הרעים, הוא תכף יגיד שמקום הרעים זה התלמידים הלא טובים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם מן המים הרעים, זה התלמידים הלא הגונים. וכולם אחר כך יגידו, כן, ככה למדנו מן הרב ההוא. הוא היה הרב של אלה, ואנחנו למדנו מהם. ואז הכל מתגלגל לרעה ככה.
בדיוק אנחנו נפנים למשנה ראשונה. הם מושרים דבר שלא היה טוב פה.
זאת אומרת, בקיצור, הרב צריך לעשות חשבון ארוך מאוד. זה רב שיודע לעשות חשבון ארוך. צריך לעשות חשבונות ארוכים. ואם לא יגלו, בוודאי יש גם כן תלמידים מעוגנים. הם בוודאי יבטלו תלמידים שאינם מעוגנים, שהם מים הרעים. כלומר, אם החכמים יישארו במקומם, אז הסכנה הזאת לא קיימת. כי יש תלמידים כן הגונים, שהרב מכיר אותם, ויבטלו את דברי התלמידים הלא הגונים. אבל כאשר תחובו חובת גלות למקום אחר, ושם יהיו המים הרעים, ואין שם תלמידים מעוגנים, ואם לא יהיו נזרים בדבריהם, ישתו התלמידים הבאים אחריהם, ופירוש ישתו... התלמידים הבאים אחריכם הם תלמידים מעוגנים שישתו למים הרעים. מה זה? דברי התלמידים שאינם מעוגנים. שנקראו מים רעים. ככה נקראים התלמידים הלא הגונים. הם נקראים מים רעים. ואין מים רעים שותים. אבל בני אדם שותים מהם. אבל על התלמידים שהם רעים בעצמם אינו מקפיד. כיוון שבלא זה אינם מעוגנים. אין שם שמיים מתחלל על ידיהם יותר. זאת אומרת, החילול השם, זה לא בא מאנשים לא הגונים, כי מאנשים לא הגונים, כולם יודעים שהם לא הגונים. אבל השם שם מתחלה לידי הרב, שלימד תלמידים כאלה, שמהם אחר כך לומדים אחרים, ותולים את זה ברב עצמו. ועוד יש לפרש, כי אמר, שמה תחובו חובת גלות, לגלות למקום אחר, וכאשר תחובו חובת גלות בעצמכם, מתחייב מזה גם כן שתורתכם תהיה גולה לתלמידים זרים גם כן, והם היים רעים, כי כאשר האדם גולה למקום זר, כך תורתו גם כן גולה למקום, גולה למקום זר, וזה שאמר שמתה חובו חובת גלות וישתו וכו'. והתבהר לך, כי שמיה ואבטליון, עכשיו הוא מסכם את שני בעלי הזוג. והתבהר לך, כי שמיה ואבטליון שניהם למדו מוסר, שיש מו יתברך מקודש על ידי חכמים, ולא יתחלל. שמיה הוא שלימד מוסר, שעל ידי החכמים יאהב שמו יתברך כאשר יראה אוהבים את המלאכה, ואינם רודפים אחר הממון, ואינם מבקשים הסחרה. וכל הנהגה הזאת, קידוש שמו יתברך, שאין לך הנהגה יותר הגונה כמו זאת, שחכמים לא נהנים משל אחרים, אלא אוהבים את המלאכה ולא מחפשים סחרה. ובאב תליון להזיר שיהיו נזרים שלא יחס ושלום שם שמיים יתחלל על ידיהם, וזה נקרא מורה שמיים. כלומר, שמיה על אהבה, אהבת השם על ידי החכם, שהוא גורם לאהבת השם, החכם, ואבטליון בא להזיר על יראת השם. כמו שלמדנו, ומה שאמר אבטליון חכמים יזהרו בדבריכם, בא להשלים דברי שמיה, עד שיהיה מוסר אחד לגמרי, כי שמיה אמר, הוא שנא את הרבנות. מפני שאשמת הציבור תלוי בם, שיש בידם למחות. ואמרו, דענאו דברש גלותה, כלומר, החכמים שהיו קשורים לראש הגולה, היה תפקיד כזה בבבל, שהיה מנהל את כל ענייני הקהילה בבבל, והיו חכמים סביבו, נתפסים על כולי אלמה, שיש באדם למחות. למה? כי היה להם כוח מן השלטון למחות ולסור דברים אסורים. יכלו אפילו להקות. אז אם הם רואים דברים לא טובים והם לא מוחים, הם נתפסים על זה. כל מי ש... זאת אומרת, זה אם אדם מקבל לעמוד בראש, שררה, אז הוא צריך להגיד שבאותו רגע, זה מה שבא בעצם אבטליון בללמד, כן? תיזהרו. כי באותו רגע שאתם תעמדו בראש, אתם תהיו נתפסים על כל דברים לא טובים שנעשים באותו מקום. צריך זהירות. לכן, מה אומר אבטליון? תיזהרו, אתם עלולים להגלות, תחובו חובת גלות ותגלו למקום הרעים. למה זה יכול לקרות? כיוון שאתם נתפסים עכשיו על אבונות הדור, כי אתם בראש. ומה שאמר אבטליון חכמים יזהרו בדבריכם בלי השלים דברי שמיה, עד שיהיה מוסר אחד לגמרי, כי שמיה אמר הוא שנא את הרבנות. מפני, אם אתה רוצה לעמוד בראש, תדע לך שזה לא רק זכויות, זה בעיקר חובות. מפני שאשמת הציבור תלוי בם, שיש בידם למחות. ואמרו, דענאו דברש גלותה, נתפסים על כולי אלמא, על כל העולם. עכשיו הם נתפסים, שיש בידם למחות, ובאבטליון להשלים את מוסר זה. כי אף אם אינם בעלי שררה, תגיד, טוב, הוא לא עומד בראש הציבור, אין לו תפקיד רשמי. זה לא משנה. ובאבטליון להשלים את מוסר זה, כי אף אם אינם בעלי שררה, רק שהוא רב וילמד לתלמידיו, ובזה הוא דומה לבעל שררה. גם רב עם תלמידים זה אותו דבר. זה נקרא בעל שררה. ראוי לו גם כן שלא יהיה אשמת הרבים תלוי בו, כאשר לא יהיו נזרים בדבריהם. יש הם שמיים חס ושלום מתחלל על ידיהם. ולפיכך, אלו שניים גם כן משלימים מוסר אחד, שלא יבקש האדם להיות בעל שררה, כי תלוי בו כמה תקלות ומכשולות תרבה, רק יאהב את המלאכה. זאת אומרת, לא, אז תגיד, אם זה ככה, אז אם אף אחד לא ירצה עכשיו לקחת אחריות, אז מה יהיה פה? בדיוק. עכשיו, כל אחד, הטובים לא יקרו אחריות, כי יגידו, אז עכשיו הבנו את הסיפור. כל מי שלוקח אחריות עכשיו, ראשון בהסתערות. כן? עכשיו, מי שיקרא, ייקח אחריות, אז הוא הראשון. כן, אז זה כמובן, זה קרה. זה קרה. פעם באו לרבן גמליאל, ואמרו שיש... שני מקומות שאין בהם רבנים. אז בקשו, באו לבקש ממנו שימנה שניים מתלמידיו להיות רבנים. הם שמעו את זה, הם ברחו. אז הוא שלח חם שליח, והוא כתב להם, כמו שלם עם שליח, שכתב להם, אתם חושבים שכבוד אני בא לתת לכם? עבדות אני בא להטיל עליכם. זאת אומרת, הכל יהיה תלוי בכוונה. ככה מסבירים גם המפרשים. ראיתי גם רבי צדוק הכהן מלובלין מדבר על זה. שאם הכוונה היא לשם שמיים, והכוונה היא לא לקבל כבוד, אלא הכוונה זה לשרת את הציבור בנאמנות, גם אם חס ושלום לפעמים יש תקלות, אבל הקדוש ברוך הוא מוכל, כי הכוונה הייתה, אתה טובה. אתה לא יכול להיות אחראי על כל מה שקורה. אז צריך להסביר שמצד שני, אנחנו נראה עוד משניות, ששם ההפך משלימים ואומרים איזה שכר מקבל אדם שמוכן לקחת על עצמו את העול של ענייני הציבור. כנראה שכאן בונים את הכוונה הנכונה, שאל תחפש את השררה. וכבר אמרנו כי הזוג הרביעי, זה הזוג שלמדנו עכשיו, שמעיה ואבטליון, בא לתקן ההנהגה עם אותן שהם תחתיו. והנשיא הוא מלמד מה שיעשה. כמו שאמר אהוב את המלאכה וכל מצוות עשה, הוא אהב את השם ידברה. ואב בית דין מזהיר על לא תעשה, הוא יראת שמיים, כמו שאמרנו. ופירוש זה נכון. והזוג הזה אמרו עליהם שהיו מקהל גרים. וכך מוכר בגיטין, דאמר מבני בניו של סנחריב, לימדו תורה ברבים, ומה ננעו מזה? שמעיה ואבטליון, וכן מוכר ביומה, דאמר, כד חזיוהו שמעיה ואבטליון דקעתו, שבקוהו ואזלו בתה שמעיה ואבטליון, לבסוף עתו שמעיה ואבטליון, להפתו רמיני, דכהן גדול, אמר יתון בני הממיה לשלם. פירש רש"י, לשון גנאי, לפי שבאו מבני בניו של סנחריב. יש שמה שיפור במסכת יומה מיוחד, שכשכהן גדול היה יוצא מעבודתו ביום הכיפורים, כולם היו באים לקבל את פניו ברוב שמחה, שהוא נכנס בשלום ויצא בשלום מקודש הקודשים, ועשה את סדר העבודה, הוא היה עושה סעודה גדולה, וכל העם היה בא וכו' וכו'. אז זה קרה ביום הכיפורים. ובדיוק כשכהן הגדול יצא מבית המקדש וכולם היו באים לקראתו, פתאום ראו את שמעיה ואבטליון, עזבו את הכהן הגדול, הלכו אליו, הלכו לשמעיה ואבטליון, לזוג הזה. אז הוא מאוד כעס, הכהן הגדול הוא מאוד כעס, שנתנו כבוד לשמעיה ואבטליון על חשבונו. אז הוא חינה אותם בני עממים, כדי להזכיר שהם גרים. אני מיוחס לאהרון הכהן, ועוזבים אותי בשביל אנשים שהם גרים. אז הם הוכיחו אותו. אתה מזרע של אהרון, עליך נאמר, אוהב שלום ורודף שלום. אנחנו רואים ש... טוב, מכל מקום, אז אם פה יש לנו הוכחות ששמעיה ואבטליון היו מגרים, וכך כתב הרשב"א, לפי שהם גרים. אבל... אומר המהר"ל, בוודאי אין הפירוש שהם עצמם היו גרים. לא ששמעיה ואבטליון בעצמם היו גרים, אלא באים מגרים. שאם כן, כי אם הם היו בעצמם גרים, איך אפשר למען אותם נשיא ועבדים, שהרי כל משימות שאתה משים לא יהיו אלא מקרב אחיך? למדו את זה מהפסוק, שום תשים עליך מלך. לא רק מלך, אלא כל מינוי בראש עם, חייב שאדם יהיה מישראל. אז אם שמעיה ורתוליון היו גרים, איך יכלו להיות נשיא הסנהדרין מעוות דין? אלא מבני גרים הכוונה. אלא שבאו מן גרים ודאי, אימן, האימה שלהם מישראל, הייתה ברור. ולכן היו מותרים למנותה נשיא ועוות דין. אבל יש שפירשו כי הם עצמם גרים היו, בוודאי זה טעות גמור. כי היה אחד נשיא והשני עוות דין כדמוכן בחגיגה. כבר התבאר למעלה, כי כל מוסרי האבות האלו מקושרים ומסודרים כפי הראוי לסדר את האדם עם כל הבריות, אשר האדם שייך עליהם. כן? ככה הוא הסביר את כל המשניות עד עכשיו. ודבר זה נחשב תיקון האדם, ואחר שזוג שלפני זה נתן מוסר איך האדם ינועג עם אותם שהוא דן עליהם, זה המשנה הקודמת, הזוג הקודם, ויש לו שייכות על הציבור, גם כן כמו שאמרנו, והרי יש על הדיין חיבור ושייכות על הנידון, וזה תיקון השלישי, ובאו הזוג הרביעי, ותקנו הנהגה עוד באותם שנחשבים יותר רחוקים, והוא הנהגה של בעל השררה. כן, הם באו, כלומר זה, אתם זוכים, למדנו, בהתחלה בפרק דיברו על תיקון האדם מצד עצמו, אחר כך תיקון האדם מבני ביתו, כך תיקון האדם עם הקרובים אליו, עשה לך רב, קנה לך חבר, כך תיקון האדם עם רחוקים מזה, זה אלה שבאים להתדיין בפני הדיין, וכאן זה בעל השררה, כלומר, כל מי שנמצא מתחתיו של אדם מסוים, ובאו הזוג הרביעי ותקנו הנהגה עם עוד באותם שנחשבים יותר רחוקים, והוא הנהגה של בעל השררה, כי כבר אמרנו, כי בעל השררה נבדל מן אשר הוא מסתורר עליהם, ומכל מקום, גם בעל השררה יש לו חיבור על בני אדם, שהוא בעל השררה עליהם. ודבר זה הוא מבוח, כי כל בעל שררה מנהיג את העם. ובדבר זה יש לו שייכות וחיבור עליהם, ואף הרב נחשב בעל השררה לתלמידים שהם תחתיו. ולפיכך, אף מה שאמר רב תליון, חכמים יזהרו בדבריכם, עניין אחד הוא הנהגה עם אותם שהם תחתיו, ואין להאריך. כלומר, כפי שהסברנו, המשניות האלה באו להדריך את האדם מעגלים מעגלים, מן המעגל הכי פנימי עד למעגל היותר רחב סביבו של האדם, ועם כולם האדם צריך להיות מתוקן. שבת שלום.